שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. יום לא קל היום, סמי.
לא, לא קל, ונדמה לי שאנחנו רואים את זה כבר בפעם השנייה או השלישית בשבועיים האחרונים.
אז לכן נדבר על משהו יותר קליל, בבקשה.
כן. יותר קליל, הדבר הכי קליל בימינו זה מונדיאל, שוב, לא לכולם, כן, יש כאלה שחושבים את זה.
תלוי אם אתה אוהד ארגנטינה.
בדיוק, אם אתה אוהד ארגנטינה, אז לא קל לך. אבל תשמע, אנחנו תכף הולכים לדבר על חברת טבע, שפעם הייתה מניית העם, והחברה הישראלית בשווי
הכי גבוה,
וספינת הדגל, ומה לא. והתחושה שלי לגבי המונדיאל הזה, שזה באמת פרידה משתי ספינות הדגל של הכדורגל העולמי, גם מסי, גם רונלדו, זה באמת הרגעים האחרונים שעוד אפשר לראות אותה, אם לא השנה, השנה הבאה, אז צריך להיפרד מהם, וכן צריך להשיק ולחגוג מישהו שאולי זה לא הפתעה, אבל השחקן של צרפת, אמבפה, שהוא כוכב ענק, והוא זה שאנחנו נדבר עליו בעשור הקרוב, לפחות כמו שדיברנו על מסי ורונלדו, ככה נראה לי. הנה, גם יצאתי אפילו עם תחזיות, מה שאני לא עושה במניות, אני כאן יכול לעשות בשחקני כדורגל.
כן, בלטינית אומרים, סיק טרנזיט גלוריה מונדי, כך חולפת תהילת עולם. היה להם עשור וחצי, רונלדו ומסי. הזקנים יוכלו לשבת על הספסל בפנסיה ולהתווכח מי מהם היה יותר טוב.
החזיקו על כתפיהם את הכדורגל העולמי, עם השני מותגים האלה.
אבל אנחנו נדבר על שמות אחרים מכאן והלאה, מסתבר.
טוב, בוא, יש לנו תוכנית כלכלית היום.
יש גם דברים שקורים. אז אחרי חודשים רבים של ירידות שערים במניות הטכנולוגיה, שהפכו, כידוע, במהרה לגל של פיתורים שהולכים ומתרחבים בחברות ההייטק ובסטארט-אפים, רבים מהשחקנים הבכירים בענף מתחילים להודות, כן, כן, שהיו דברים לא תקינים ולא סבירים באופוריה של שנת 2021. אחד מהם הוא שחר צפריר, שותף מנהל בקרן הון הסיכון TLV. הוא צייץ הבוקר בטוויטר כך, אז אני מקריא בדיוק את מה שהוא כתב. בזמן האחרון, אומר שחר, אני חושב לא מעט על למה ישבתי בשקט כשכמה חברות שאני מעורב בהן גייסו המון כסף ושתקתי כמו דג על שווי גיוסים מופרז. וגרוע מזה הוא מוסיף, שתקתי על גיוס המון עובדים לפני שהם בכלל ידעו למכור, כי חשבתי שגיוס מהיר מדי מפרק DNA של חברות. זהו ציוץ שנשמע כמו חשבון נפש, ואנחנו כבר נדבר עם שחר וננסה להבין ממנו למה לכל הרוחות הוא מתכוון.
כן, חשבון נפש שלא תמיד אתה מוצא בעולמות האלה, ולכן זה מבורך. אנחנו גם נדבר על חברת טבע, שהייתה במשך שנים ארוכות ספינת הדגל של התעשייה והחדשנות הישראלית. קראו לה מניית העם, מצאת אותה בכל תיק, פנסיה וחיסכון ארוך טווח. לכל בית השקעות וחברת ברוקרים היה אנליסט מיוחד שעקב אחריה, ובסיעה הגיע לשווי של 63 מיליארד דולר, בזכות הרבה מאוד רכישות של חברות אחרות בכל העולם, ובזכות תרופת להיט אחת, הקופקסון. אלא שהפטנט על הקופקסון פאג, הרכישה הגדולה האחרונה שלה התבררה כשגיאה חמורה, והחברה נקלעה למערבולת של ירידה במניה, חובות גדולים וכנסות ענק מצד השלטונות בארצות הברית. עד לפני כמה שנים, בעיצומו של המשבר הזה, כשנדמה היה שהחברה פשוט קורסת, אז היא גייסה מנכ״ל מדנמרק, בעל מוניטין מאוד גבוה, כדי שיציל אותה. שמו קאר שולץ, הוא מסיים בימים אלה 5 שנות כהונה, ואתה ייכנס במקומו מנכ״ל חדש, אמריקאי, בשם ריצ'רד פרנסיס. כדי לסכם את הקדנציה של שולץ, ובעיקר כדי להבין האם יש לטבע סיכוי להיחלץ מהבינוניות שלה, אנחנו מדבר עם סבינה לוי, ראש מחלקת המחקר בלידר שוקי הון. יאללה, מתחילים.
שלום לשחר צפריר.
שלום, צהריים טובים.
שותף מנהל בקרן TLV, קרן הון סיכון, תכף תספר לנו במשפט אחת בדיוק מה אתם עושים, אבל אנחנו מתקשרים אליך סביב המצב בעולם של הסטארט-אפים ושל הון סיכון ושל הייטק בכלל בשבועות האחרונים, על הרקע העובדה שצייצת איזשהו ציוץ, ואני לא אצטט אותו במלואו, אבל זה נראה כמו איזשהו סוג של התחלה או חשבון נפש, בנוגע לעד כמה הגזמנו או שהיינו בעולמות מופרעים בשנת 2021, כאשר כל דבר הלך, כל גיוס נעשה במאות מיליונים, כולם נהפכו לחדי קרן וגייסו ועשו מסיבות רייב משוגעות בשביל להראות את עצמם. א', תגיד לנו פחות או יותר מה התכוונת בציוץ הזה, שהסברת שיותר מדי כסף בעצם משחית, זה אני אומר, אבל זה מה שאני מבין בין השורות.
כן, לחלוטין נכון, ככה אני רואה את המציאות. אני חושב שזה מתחלק לטירים שונים בעולם ההון סיכון, שכל אחד מהם חווה את זה אחרת, ולכל אחד הייתה הפונקציה מטרה זמנית שונה. כשאני בוחן את חשבון הנפש של עצמי, אז בתור משקיע סיד, מאוד נחמד לראות קרונות שופכות עוד ועוד כסף להשקעות סיד שאני עשיתי. עד כאן no complaints, אבל לפעמים כבר השווי נראה היה לא רציונלי ומעורר סכנה עתידית.
כלומר, כבר אז ידעת שהשווי לא רציונלי, זה לא שהיום אתה אומר את זה...
לא, גם אני וגם היזמים, כולנו ידענו את זה. חברה שמוכרת בכמה מיליונים, בכל מכפיל שהוא, לא יכולה להיות יוניקורן וגם לא חצי יוניקורן. אבל הייתה מין תחושה מטרוללת כזאת, כמו שאמרת, שכל משקיע עתידי היה בטוח שהוא פגע בסופר יוניקורן, והמציאות לא השתנתה, לא קמים יותר מ4-5 כאלה אמיתיים בשנה, ופתאום השקיעו במאות כאילו הם כאלו. אבל מהפוזיציה שלי כמשקיע סיד, אמרתי, טוב, בא כסף, עוד מעט יבוא חורף גרעיני, מגניב שיהיה כסף. אבל הטעות, כשאני מזהה לפחות אצלי, אבל אני בטח לא היחיד, זה שגם נתתי יד לשווי המאוד גבוה. לא שיש הרבה שליטה למשקיע סיד על זה, ובסוף זה רק היזמות והיזמים שקובעים, אבל הדבר היותר מסוכן הוא שחברות שעוד לא היה להם מודל כלכלי הגיוני, רק בגלל שהיה להם יותר מדי כסף, התחילו לצמוח כמו משוגעות, אבל לא במקום הנכון. התחילו לגייס עוד ועוד עובדים, במקום לתקף מודלי מחירה, ומודלי מחירה שהם ברי קיימה. ופה הטעות הגדולה.
אז בעצם אתה אומר, זה טעות נגררת. ברגע שאתה רואה שהשווי מנופח ואתה שותק, זה מכתיב עוד טעויות. אתה אולי הולך לכיוונים קצת מפוזרים, אתה מגייס הרבה עובדים, אתה משלם להם שכר מאוד גבוה, אתה אולי גונב ממקומות אחרים עובדים ומציע להם שכר שיכול להיות שהוא מופרך, כלומר זה שורה של טעויות, זה לא טעות אחת.
נכון, שאחת מזינה את השנייה. אנחנו תמיד אומרים כמשקיעי סיד שתגייסו פחות בסיד, כי זה שומר על ה-DNA שלכם בריא, ומחייב אתכם להיות חדים במה אתם רוצים להשיג. אבל איכשהו דקה אחר כך כמשקיעי סיד, כשמישהו נותן לך הרבה כסף, אז אתה אומר, יאללה, תביא. ובאמת עדיף שיהיה לך הרבה כסף, כשיבוא החורף הגרעיני, שבכנות כולנו צפינו שהוא הולך להגיע. אז אני חושב שהבעיה הגדולה לא הייתה בגיוסים המג'ורים, כי מישהו מוכן לתת לך כסף כך, אלא במה עשינו דקה אחר כך. שפונקציית המטרה הייתה לגדול במקומות הלא נכונים, תוך קלקול DNA של ארגון חד.
אבל אתה אומר בעצם משהו יותר עמוק, אתה אומר מצד אחד מישהו נותנים לך תיקח, ובאמת אפילו במצב הנוכחי, אם הייתי שווה 50 מיליון אז, ועליתי למיליארד ועכשיו ירדתי ב-90%, אז אני עדיין שווה 100 מיליון, שזה פי 2 ממה שנתנו לי אז, אז אולי במתמטיקה הזו אין מה להצטער על הלוגיקה של נותנים תיקח, אבל אתה בעצם אומר שאם יש יותר מדי כסף, החברה הפסויה פשוט להרוג את עצמה, כי היא תלך למקומות לא טובים, ובסופו של דבר היא לא תוכל לגייס אחרי זה בגלל הבעיה של דאון ראונד והכל, וזה בעצם מתכון לצרות צורות בהמשך.
נכון. החברות שהולך להם טוב על אמת, זה אלה שהיו אדישות לגמרי לשווי, ושגייסו את מה שצריך, ושהתמקדו רק בדבר אחד, שזה למכור בצורה שעובדת. ולשמחתי, יש כאלה שהשקעתי בהם שכך נוהגות. אבל לא מעט חברות, גם אצלי, וגם תחת שתיקתי, פעלו אחרת.
אבל תגיד לי, שחר, בחדר כזה שבו מקבלים החלטות, יושבים כמה אנשים, זה לא שאדם אחד יושב ומתייעץ עם עצמו. וגם מייחסים לאנשים האלה אינטליגנציה לא נמוכה, נקרא לזה כך. והשאלה היא, למה במקומות כאלה, שאתה רואה שיש אנשים גם מוכשרים, גם אינטליגנטים, וגם לא מעט אנשים, ויכול להיות שאפילו חלקם גדלו במערכות שיש בהם חשיבה ביקורתית, ואיפכא מסתברא וכולי, אין את ההוא שיקום ויגיד, חבר'ה, זה לא רציני כל מה שקורה פה.
אני חושב שבסוף זה אנשים זה אנשים. קודם כל הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שרק היזמת והיזם הם cold all the shots, והמשקיעים אמרו תודה רבה שאתם בכלל נותנים לנו להשקיע, זו הייתה דינמיקה, ובבקשה יקחו סקנדרי ענק כשעוד אין הוכחה לחברה רק כדי שתיתנו לנו להשקיע. ובבורדרום כזה, אז לכולנו יותר קל לשתוק, לא יפה להגיד אבל זו המציאות, כלומר, לא בהכרח החשיבה הרציונלית היא מאפשרת לך להיות קסנדרה שנעמדת ואומרת אסון בפתח. אני חושב שכולנו נגררנו אחרי האופוריה הזאת, לא כולם, יש משקיעים טובים ממני, משקיעות וחכמים ממני שאולי פעלו טוב יותר. אבל לא מעט
מהפורטים. אתה מזכיר לי שלפני הרבה שנים בבנקים היו שנים נורא נורא קשות, שנתנו הרבה מאוד הלוואות שלא חזרו, כי הרבה מאוד לקוחות הסתבכו, והיו הרבה מאוד הסדרי חוב ותספורות, ואני זוכר שמנהל האשראי באחד הבנקים הגדולים אמר, מי שאני מוחק לו הלוואה, כבר לא יקבל ממני יותר הלוואות לעולם. עברו שנתיים, עברו שלוש, ואותם אנשים שמחקו להם הלוואות, קיבלו שוב הלוואות. ואני אחרי ששאלתי את אותו בנקאי, אמרתי לו, איך זה? אז הוא אומר, הזיכרון האנושי קצר הוא. ונשאלת השאלה, האם באמת גם במקרה שלכם, הזיכרון האנושי יהיה קצר, ובפעם הבאה שיציעו לך מחיר מופקע, אתה תגיד, בוא, סחבתי, אכלנו קש שנתיים, שלוש, יאללה, בוא נחזור, אנחנו שוב על הסוס, לא נלמד את השיעור שלמדנו עכשיו.
אז בתור מישהו שהוא כבר לא ילד וחווה על עצמו כיזם את השיט הזה וגם כמשקיע, אז כן, הזיכרון הוא קצר והאופוריה מורחת את כולנו, וברמות שונות כולנו נכנסנו לתרדלת הזאת. עכשיו, היו משקיעים מאוד חכמים שעשו סקנדריז משמעותיים בזמן, וגם היו יזמים שקראו את המציאות נכוחה ועשו סקנדריז מאוד גדולים מוקדם וניצלו את הקפיטליזם. אבל מה יקרה קדימה? אני חושב שיש עוד פרק זמן לא מבוטל עד שהערכות שווי המופרכות וסכומי הכסף הגדולים יחזרו.
כן, תסביר רק איך עובד הרעיון הזה של הסקנדרי?
זה די פשוט. נניח שאני קרן סיד כמו שלי, ומגיע, ואני השקעתי לפי 10 מיליון דולר, ומגיע הסיבוב שחברה מגייס לפי 100 מיליון דולר, ואז לפי 400 מיליון דולר. והמשקיעים החדשים שרוצים להשקיע, רוצים להשקיע הרבה יותר ממה שהחברה מוכנה לקבל. זה גם קורה. אז הם באים ליזמים ולמשקיעים הראשונים, ואומרים, נקנה מכם. ויש לא מעט משקיעים מוקדמים שאמרו, הרווחנו די, ומוכרים. זה סאבסט אחד. הסאבסט השני הוא היזמים, שפעם הייתה תזה שאומרת, יאללה, שיזמים ויזמות ימכרו קצת, כדי שלא יהיו לו פוצים למכור את החברה בזול מדי כשתבוא הצעה, ושלא יהיו מודאגים מענייני משכנתה. אבל הרעיון הזה שיש בו שכל, הוא גם איבד פרופורציות. ופתאום יזמים ויזמות בחברה שיש בה כלום וחצי, קחו הביתה 10-20 מיליון דולר, ויכול להיות שהם היחידים שיהנו מהסיבוב הזה בחברה. הם ומשקיע הציד שעשו סקנדרי בזמן.
אם נסכם את זה בשביל המילון הישראלי לענייני סטארט-אפים והון סיכון, סקנדרי שווה אקזיט של היזמים, או במשקיעים הראשונים לצורך העניין, לפחות באופן חלקי. תאמר לי משהו אחר, סביב זה שבאמת אני מעריך את חשבון הנפש שלך ואת הנכונות שלך, להגיד את הדברים באופן פומבי ברשת חברתית קבל עם ועדה, כמה זה קשה לדבר או להביע עמדות שהן לא תמיד נוחות, בוא נגיד, לקונצנזוס של התעשייה? כי אני חייב לשתף אותך בניסיון שלי כעיתונאי, בכל השנה האחרונה וגם עוד קודם, כל התעשייה עומדת צפוף כתף לכתף, ואנחנו שומעים מהם רק באופן רשמי לפחות, לא מתחת לפני השטח, off the record, אבל באופן רשמי אנחנו שומעים מהם רק שיר אחד, שזה המצב עדיין מצוין, אנחנו לא נפגעים מהסיפור הזה, יש לנו המון כסף בקופה, אנחנו לא נפטר את אף אחד, השווים של הבורסה לא מעניינים אותנו, אנחנו רק עסוקים בלהגדיל את החברה, ואתה יודע, לא מוותרים שם על מילימטר.
טוב, הלוואי עליי.
לא, אתה מבין בדיוק למה אני מתכוון. זאת אומרת,
כן, כן, אני מבין
איך
לגמרי.
איך זה מרגיש לבקר או לפחות לשאול שאלות בתעשייה שבאמת באופן פורמלי מתכחשת לכל צרה ולו קטנה?
אז לפחות חלק מהמשקיעות והמשקיעים שאני מסתובב איתם, אז אומרים את אותו דבר אולי לא לעיתונות, אבל בינם לבין עצמה או בינם לביני. ואני חושב שבכל סיטואציה שהיא, כמו שאני משתדל תמיד להיות אובייקטיבי עם היזמות והיזמים ולהגיד תמיד בדיוק מה אני חושב, אז לנתח טעויות של עצמך זה חלק בלתי נמנע. לא רק עשיתי טעויות וגם לא הקולגות שלי, אבל המצב לא בסבבי הסיד ששם הטרפת ממשיכה, בשלבים יותר מתקדמים הוא יהיה לא פשוט, וגם החברות שגייסו הרבה כסף, מתי שהוא ייגמר, ואני לא יודע אם המשבר יחלוף עד אז.
כן, זהו, זה בעיקר השאלה הבאה, שחר, זה טעות מסוג אחד, מה שאתה תיארת, שאתה רואה שווי גבוה מאוד, ועדיין לא מניף שום דגל אדום. אבל יכול להיות שבימים אלה יש טעות מסוג שני, כי הרבה מאוד חברות השווי שלהם מתרסק, ואנחנו יודעים שהכי טוב זה להיכנס כשהשווי נמוך.
אז גם כאן יש פה הטעיה, יש פה את הטעיית החרדה. מה זה הטעיית החרדה? בוא נפטר 80% מהחברה או 50% מהחברה, וככה נרוויח runway של עוד שנתיים. ואז גם אם אנחנו עשינו טעות, לפחות אולי יקרו דברים יותר טובים עד אז, כאילו מהפוזיציה של המשקיעים, אני חושב שלה יזמים פחות. וזה סוג של להרוג את החברה. אז יש פה בלנס מאוד עדין בין איך שומרים על החברה ומאזנים את הטעויות שהמשקיעים עשו ושהיזמים והיזמות עשו, והבלנס הוא איפשהו באמצע. אבל בסוף זה לא רק הפיתורים של העובדים שמשלמים את המחיר, זה עניין של החברה להתפקס על מה היא באמת צריכה לעשות ועם איזה כוח אדם ואיזה רנוי הכרחי שיהיה לה. וכולם חייבים להעריך שיקח יותר זמן עד שיהיה אפשר לגייס כסף שוב, ושהמכפילים לא יחזרו. אמר לי יזם, ומאוד בצדק, ואני לא אשתמש במילים לא יפות, אבל הוא אמר, שוב, בלי מילים מכסות, לא מעניין אותי, גם אם יבוא דאונראונד, מעניין אותי שהחברה תצליח, אז אולי הגייסתי לשווי גבוה מדי, שלם על זה את המחיר, אבל אני רוצה שהחברה תצליח, ואני אעשה עכשיו מה שצריך. אלה סוג יזמים שאתה רוצה לעבוד איתם, ובינינו, מי שישלם את המחיר הזה, לא העובדים שיפוטרו, זה המשקיעים שההחזקה שלהם תימחק כשיבוא דאונראונד, או ה-pay to play.
שאלה אחרונה, בעצם על המודל של קרנות און סיכון או על התעשייה. ואני שואל את עצמי, כל הקרנות השקיעו סכומים נכבדים, נקרא לזה בציר, כי זו המילה שאתם אוהבים להשתמש בזה, של שנת 20, סוף 2020 ושנת 2021 כולה, ובפועל רכשו סטארט-אפים במחירים מטורפים, שוודאי ירדו 80% ו-90%, כמו השוק השכיר, כמו הבורסה.
נכון.
איך ממשיכים לעבוד בסיטואציה כזאת? זאת אומרת, כשהדברים האלה ייצאו לאור, יתברר שקרנות און סיכון הפסידו גם עשרות אחוזים למשקיעים שלהם. זה לא מאמין בסימן שאלה את העתיד של התעשייה במידה מסוימת?
לדעתי לחלוטין לא. אני חושב שהיו כאלה שהסתכלו ואמרו, הבציר של השנים האלה יהיה כמו הבציר של 99, שהחזירו חצי דולר על הדולר במקרה הטוב. אבל המשקיעים בקרנות און הסיכון, יש גם זיכרון ארוך וגם יודעים כמונו שזה לא רודאו של סיבוב אחד. אני חושב שקרנות שאולי הם ביצועים טובים בעבר וגם לא השתגעו עכשיו, גם אם יש להם בציר שהתוצאות שלהם יהיו לא טובות, זה לא ימנע נהן לגייס כסף. לעומת זאת, קרנות שהתוצאות שלהם היו לא טובות, יהיה להם רע מאוד. אגב, עניינית, אני רואה אצל limited partners, שאלה הגופים שמשקיעים בקרנות, שחלקם אומרים, גמרנו, לא משקיעים עכשיו, אנחנו נשקיע רק ב-30% העליונים מבחינת ביצועים אצלנו לשנתיים שלוש הקרובות. אז ללא ספק יהיו קרנות שימותו, אבל הקרנות שקונסיסטנטית, הביצועים שלהם היו טובים, גם אם חלקם יצאו מפגרים והמשיכו להשקיע כרגיל בשנים האלה ובשבועים המופרכים, הם לא ימותו מזה.
בסדר.
חלק מהמודל.
דווקא על ה-30% המוצלחים, בשבוע האחרון נברתי קצת בקרנות הכי ידועות בעולם, בסקויה, כן. בטייגר, באינסייט, כן. ואחרות, באמת העשירון העליון של הקרנות לאורך זמן, מבחינת הגולדה שלהם, הכסף שלהם, המוניטין שלהם, זה. והסיבה שעשיתי את זה, זה שהם שפכו כסף על עונה הפיננסית, שכולנו למדנו להכיר בשבוע האחרון, של סמואל בנקמן פרייד, וקבוצת FTX שלו. ועכשיו שאתה קורא ואתה רואה מה היה שם, מתברר שאם מישהו היה טורח לנסוע לבהמאס ולהסתובב אצלהם במשרדים, הוא היה מבין אחרי שתי דקות
נכון.
שיש פה משהו בלתי סביר לחלוטין. ואני לא מצליח להבין עדיין איך, אלא אם כן יש פה השתתפות בהונאה ואיזשהו סוג של חלוקת שלל, אני לא מבין איך אנשים חכמים ואינטליגנטיים שמקבלים הרבה כסף בשביל לעשות עבודה יסודית, לא ראו את הדברים הללו, ואם ראו, למה הם התעלמו? זה, תשמע, ברור לשנינו שאם אני, אתה וסמי, היינו נוסעים לשם, והיינו רואים נכון. את העשרה חבר'ה האלה בדירה שלהם, מנהלים את העסק.
בדירה עם החדר שינה בודד, כן.
ואת הכתמים על הסדינים, אז היינו אומרים, בסדר, סבבה להם, כל הכבוד, לא בבית ספרנו.
נכון.
תסביר לי.
אז אני מתקשה להאמין שמדובר פה בהונאה, בפשע, מדובר פה באנשים רציניים וקרנות רציניות. מדובר פה יותר בעיוורון, בסירוב מיסינג אאוט, ברשלנות פושעת. יש מספר דוגמאות כאלה. אגב, אני ספציפית נגעל משוק הקריפטו ונגעלתי ממנו תמיד, וסוג של רעל מבחינתי, אז היה לי יותר קל להיפטר מזה עוד קודם. אבל כן, אלמנט העדר. אגב, גם בתוך הקבוצה הזאת של כאילו משקיעים יותר חכמים, יש פה את אותה התפלגות שיש בכל מקום. כן, ואני בטוח שיש כמה שותפים בקרנות האלה שהם מאוד לא ישנים בלילה על הטמטום הקיצוני שהם הפגינו.
אני חושב שתאוות הבצע שלהם הייתה גדולה מכל דבר. הם רצו נכון. להשתתף בדבר הזה שלנקודה מסוימת הציעה פי 100, פי 1000 ופי 10,000 נכון. ברגעים מסוימים, שזה ליגה נכון. אחרת לגמרי של דברים.
נכון.
ושבסתר ליבם הם הרגישו עם זה שזה מסוכן, אבל הם אמרו, יש לי פה בוננזה והזדמנות להיות לא מיליונר, אלא מולטי מיליונר. וזה מה ש שיפיל אותם. אני לא יכול לחשוב על משהו אחר.
הגריד ותאוות בצע מעברים את העיניים של כולם, ובמקרה הזה זה דוגמה קיצונית במיוחד.
כן, שחר, אנחנו רוצים להודות לך על גילוי הלב וחשבון הנפש, ואנחנו קוראים מכאן לעוד ענפים ועוד מנהלי הון סיכון, פוליטיקאים ואנשי עסקים לעשות חשבון נפש ולדבר על זה אצלנו.
המיקרופון שלנו פתוחים.
תודה רבה.
מצוין. תודה, יום נעים. להתראות.
פרסומת אחת ונחזור.
המוח האנושי לא מפסיק לחקור את עצמו ולעשות ניסים ונפלאות, גם, בעיקר, עבור אלו שהכי זקוקים להם. איך יד שהייתה קפואה 20 שנה, מזיזה פתאום אצבע ומחזירה לעצמה אחיזה? מה יכול לשדר לנו אדם בקומה? וכיצד יכול הסנכרון המוחי בין אם לבנה לרמז על נטייה לאוטיזם? יישומים שומתי לסתות של ממשקי מוח מחשב וכסדת EEG, כאלו שעד לא מזמן היו בגדר מדע בדיוני, מחכים לכם בפודקאסט חדש בסדרת החדשנים. חפשו החדשנים והאזינו לנו בכל אפליקציות פודקאסטים.
שלום לסבינה לוי.
שלום.
ראש מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, את עוקבת אחר חברת טבע לא מעט זמן, ואנחנו רוצים לנתח יחד איתך את השינויים הפרסונליים ואת השינויים העסקיים שנגזרים מזה בחברת טבע. אז המנכ״ל הנוכחי קאר שולץ הודיע על פרישתו, החברה הודיעה על מנכ״ל חדש שייכנס בקרוב לתפקידו בשם ריצ'רד פרנסיס. ואני רוצה לשאול על קאר שולץ, אחרי 5 שנים בתפקיד, כשהוא קיבל את החברה ממש כשהיא הייתה בחדר ניתוח, אולי ביחידה להחייאה, לטיפול נמרץ, קודם כל, האם הוא הצליח לייצב את מצבו של החולה הזה, או שאת יודעת, הוא עדיין עם סימני שאלה גדלים?
שיקום.
כן, אני חושבת שללא ספק הוא סיפק את הסחורה ועמד בכל היעדים המרכזיים שהוא הציב, גם אני מניחה לעצמו כמנכ״ל וגם כמובן לחברה, כאשר עיקד המיקוד שלו היה בהבראה של החברה, בהורדת בסיס ההוצאות של החברה, וכמובן בהתמודדות עם המשקולת הכבדה מאוד שהייתה בטבע בערב הגעתו, זה המינוף המאוד גבוה.
אבל עדיין שווי החברה היום נמוך ב-27% לעומת השווי שהיה כשהוא נכנס לתפקיד שלו, בזמן שדאו ג'ון זינק בכמעט 50%. אז את אומרת, מבחינה עסקית, העסק הזה הוא יציב, הוא עם תוואי נכון, אבל מבחינת השקעה, מבחינת המניה, החברה מאוד רחוקה מהשוויים שראינו בעבר. 10 מיליארד דולר, נדמה לי, זה השווי הנוכחי, נכון?
נכון.
אז איפה פה סיפור ההצלחה?
קרו עוד דברים. קרו עוד דברים בשנים האחרונות, כשקאר שולץ הגיע, אז באמת עיקר המיקוד של המשקיעים היה סביב המינוף וסביב השיקה בגנריקה וסביב העסקה הכושלת לרכישת אקטיביס, ולאחר מכן בעצם צצו בעיות נוספות שתפסו גם תשומת לב או יצרו תשומת לב מאוד שלילית למניה ופגעו בסנטימנט, ואני מדברת כמובן על הנושא של התביעה בנוגע למשקי הכאבים הנרקוטיים, שזה בעצם פרשה שהתחילה לצבור תאוצה ככה בשנים האחרונות, והיה חשש מאוד מאוד גדול בקרב המשקיעים איפה הסיפור הזה ייגמר, מתי הוא ייגמר, וכמובן מה יהיה גובה הנזק לטבע, או יותר נכון איזה היקף פיצוי תצטרך לשלם כדי בעצם לסיים את הפרשה. והחוסר הוודאות הזה בנוגע לאיך תיגמר התביעה, מה גובה הנזק, ואיך זה ישפיע על התזרימים, בשילוב עם עדיין רמת חוב גבוהה, זה משהו שמאוד מאוד העיב על המניה, וזה גרם פשוט לכך שחלק גדול מהמשקיעים, במיוחד המשקיעים בחול, מה שנקרא המוסדים האמריקאים, פשוט נמנעו מלהיחשף למניה. כי אתם יודעים, להבדיל מהבורסה הישראלית, שבה הטבע באמת הייתה המניה, תשעים שהייתה המניה הגדולה, אבל תמיד המניה הבולטת בנוף הישראלי, למשקיעים בחול, אופק ההשקעה שלהם הוא הרבה יותר רחב. מבחינתם טבע היא לא הייתה במוקד אף פעם. כלומר, זה, כלומר יש להם גם עוד חברות גנריקה להיחשף, גם חברות פארמה, גם חברות ביוטק גדולות. כלומר, היו להם אלטרנטיבות, אז הם אמרו, בעצם אוקיי, למה אנחנו בעצם, למה לנו להיכנס להשקעה בטבע עכשיו, כשיש הרבה בעיות ואתגרים? נחכה, אם הדברים ייפטרו, אז נבחן את ההשקעה, אבל מי ששכר בטבע, עד לפחות לתקועה האחרונה, אז היו בעיקר ספקולנטים.
אז זהו, אם באמת מסתכלים על החברה, שווי 10 מיליארד דולר, לאחר שהייתה שווה למעלה מ-60 מיליארד דולר בסיס שלה, נדמה לי שנת 2015-2016 פחות או יותר, אבל כעת חברה שמייצרת תרופות גנריות, זאת אומרת תרופות ללא פטנט, יש לה שני פרויקטים של תרופות אבל לא מלהיבים, שהם כבר הרבה זמן מתעסקים איתם ולא מצליחים לעשות איתם הרבה, תרופות מקוריות הכוונה. אין משהו שנראה כמו קופקסון שלקח את החברה קדימה לפני עשור. ובנוסף יש שורה ארוכה של עוד תביעות או חשש לתביעות מהשלטון האמריקאי, סביב תיאום מחירים, סביב דיברת על הנושא של האופיואידים, וגם סביב חשד להונאה של הביטוח הבריאותי הממשלתי בארצות הברית. זה עלול לעלות מיליארדים נוספים. מה העתיד של החברה הזאת, והאם בכלל היא תהיה קיימת עוד 5 ו-10 שנים?
תראו, זו חברה שלמרות האתגרים והבעיות, ועדיין האתגרים הפתוחים, מה שנקרא, אני חושב שצריך להפריד את זה לשתיים. קודם כל, זה אחת מחברות הגנריקה הגדולות בעולם, ובעצם העולם צורך תרופות, הביפוש הוא יציב ואפילו עולה, האוכלוסייה מזדקנת, אנחנו חיים יותר חיים, לצערי בינתיים חיים יותר וחולים יותר, ותמיד יש את הצורך בתרופות, וגם מחפשים את התרופות הגנריות, כי בעצם הן מהוות את החלופה הזולה יותר, ומבטחי בריאות או ממשלות מעדיפות את התרופות האלה, ולכן יש פה ביקושים, וטבע היא, כמו שאמרתי, אחת החברות הגדולות, יש לה מוניטין מאוד מאוד טוב.
כן, אבל כשאת מסתכלת על הפורטפוליו של התרופות שלה, יש שם איזה משהו שיכול, תחולה להגדיר אותו כמנוע צמיחה אמיתי. אנחנו מכירים כמובן את ההיסטוריה של החברה עם הקופקסון, אבל כשאת מסתכלת היום על מה שיש לה על המדפים, את רואה משהו שיכול להיות באמת הבוננזה הבאה?
נכון לעכשיו, אין את המוצר שנחשב לכוכב הבא. יש, אני חושב שהמוצר הבולט ביותר זה התרופה שנקראת אוסטדו, שזה כן תרופה שבעצם עתידה לחצות את רף המכירות של מיליארד דולר ולהפוך לבלוקבאסטר, אבל זה כמובן לא בסדרי הגודל של הקופקסון. לקופקסון, אין ספק שקופקסון עשה המון המון דברים טובים, גם לאנושות אבל גם לטבע, אבל מצד שני הוא גם איכשהו תקע את החברה, כי היה לה מקור רווח מאוד מאוד משמעותי. ויכול להיות שזה השפיע גם על ההתנהלות שלה, כי בעצם היה להם קרית, איזושהי קרית ביטחון שאפשרה להם אולי לעשות מהלכים, או פגעה באיזושהי צורה במיקוד הניהולי, ואולי לו הייתה להם התרופה הזאת, אז החברה הייתה מתנהלת גם אחרת, וצומחת בצורה אחרת, אולי פחות מסוכנת, ולא הייתה מגיעה לאן שמגיעה, אבל זה חוכמה בדיעבד.
כן. תגידי, סבינה, אני ואיתן עיתונאים ככה די ותיקים, וראינו כבר כמה דברים בחיינו. למשל, אחד הדברים שזיהינו, זה כשמגיע מנכ״ל חדש, יש לו איזה נטייה לנקות שולחן, ובשנה הראשונה לעשות הרבה מאוד הפרשות לכל מיני דברים, להכיר באיזה מציאות כואבת שאולי המנכ״ל הקודם לא רצה להכיר. והשאלה עד כמה המנכ״ל הפורש משאיר ליורש שלו מקומות כאלה פתוחים, שעם גישה קצת יותר שמרנית, אנחנו נראה שמצב החברה אולי אפילו פחות טוב ממה שאת מתארת אותו.
קודם כל, אתם צודקים, בפעמים שנקרא ניקוי ערבות. בדרך כלל זה נמשך רבעון או שניים, לא יותר. קשה לומר. אני מניחה שיכול להיות שנראה עוד הפרשה כזאת או אחרת, אבל הפרישו כל כך הרבה לאורך השנים.
לא נשאר גרומה, את אומרת.
ועוד כמה יצאים להפריש.
כן, אולי צריכים להעלות את המינון. של ההפרשות.
כן, אבל הם באמת הפרישו המון. גם מה שנגעתם לגבי התביעות הנוספות בנוגע לתיום המכירים, אז לגבי התיום האזרחים, התיום המכירים יש שתי תביעות, יש את התביעה האזרחית והתביעה הפלילית. אז לגבי התביעה האזרחית הם גם נתנו כבר אינדיקציה שזה סדר גודל של 100 מיליון דולר חשיפה. לגבי התביעה הפלילית, שם כבר השאלה היא, זה לא כסף אלא המהות.
כן. תגידי, מה הסבירות שהיום, אם החברה שווה נגיד 10 מיליארד דולר, אנחנו עכשיו רוצים לדבר במונחים של משקיע, שאומר לעצמו, אולי יש פה הזדמנות. מה הסבירות שיבוא מנכ״ל חדש ויעשה כברת דרך שם, נגיד 5 שנים, והעשרה מיליארד דולר האלה יהפכו ל-50 או 70 או 80 למקומות שבעבר טבע הייתה?
למדנו, אני לפחות למדתי, שלאיכות ההנהלה יש ערך מאוד מאוד משמעותי. בסופו של דבר, אני חושבת שיש לו תפקיד מכריע ביכולת להשיג הצפת ערך למשקיעים.
או השמדת מולים, ערך, כמו
או
שראינו
במקרה של טבע. או השמדת ערך. אני, בוא נתמקד במה יכול להיות טוב. יותר קל להחריב מאשר להשביח. אבל אם באמת מגיע מישהו שהוא... שזה מנהל טוב ומוכשר ויודע לקחת את החברה לכיוון הנכון, אז יש פוטנציאל להצפת ערך. טבע ממשיכה להיסחר גם במכפילים נמוכים, גם באופן אבסולוטי, גם באופן יחסי, שזה עדיין, כלומר, אנחנו רואים מצד אחד שהחברה כן מתקדמת, וגם לכאורה המשקולת של התביעת משקי הכאבים כבר כמעט הוסרה, אבל עדיין השוק עוד לא, עוד מחכה לראות שבאמת הכל יסתיים כמו שצריך. ואני חושבת שבאמת יש פה, אני מאמינה שיש פה פוטנציאל, כי גם ככל שאנחנו נראה את החברה מורידה את המינוף, זה ישפר את המאזן, זה יחזק אותה, זה יפנה למקורות ומשאבים כספיים, לבצע מהלכים יותר משמעותיים ליצירת מנועי צמיחה, לעשות רכישות לא גדולות, אבל כן יותר רכישות משלימות, להשקיע יותר במו"פ, כלומר זה כן ייתן לה את הגמישות, גם התפעולית, גם העסקית, ליצירת מנועי צמיחה. אני לא חושבת שיש קופקסון או אין קופקסון, זה לא שחור ולבן, כלומר אפשר לצמוח באמצעות ייבוי פורטפוליו ופיתוח או רכישה של טכנולוגיות המוצרים, ובסופו של דבר זה אפילו עדיף, צמיחה שהיא מאוזנת, צמיחה שהיא מבוססת על גיוון ולא על משהו אחד גדול. אני מעריכה ומקווה שטבע תחת ההנהלה החדשה תשכיל לעשות את זה.
תאמרי לי, שאלה לסיום, החברה כבר אין לה בעל שליטה, היא בעצם לא חברה ישראלית מבחינת השליטה, וגם הניהול חצי ישראלי או אפילו פחות מזה. איך זה שבמחיר הנוכחי של 10 מיליארד דולר, לפעמים גם פחות, תלוי בתנודות של הבורסה, לא באה אחת מחברות הפארמה הגדולות בעולם, שנסחרות במאות מיליוני דולר, מיליארדי דולרים ולא בעשרות, ופשוט רוכשת את החברה. זה הכל בגלל ה-20 מיליארד דולר של חובות שהיא סוחבת איתה? זה בעצם מה שמרתיע?
לא, לא רק. אני חושבת שהחברות הפארמה, הם דווקא פעלו ליציאה מעסקי הגנריקה. נכון? המהלך האחרון שראינו זה בעצם נוברטיס, ששמה את עסקי הגנריקה של החברת סנדוס תחת תקינה אסטרטגית, או במילים אחרות היא רוצה לעשות לה ספין-אוף או למכור. אז חברות הפארמה שהן גם ככה נאבקות עם איך לייצר יותר מנועי צמיחה וקטליזטורים חיוב משווי, הם רוצים יותר סיפור של צמיחה, יותר משהו שהוא נתפס כיותר אטרקטיבי בעיני המשקיעים, ולא עסק שהוא יציף, כי הם רוצים עסק שהוא יותר צומח כדי לשפר את הצמיחה שלהם, ולא לקחת משהו שהוא יותר יציב או פחות צומח ממה שיש להם נכון לעכשיו.
כן. לסיום, ממש במשפט, לקנות מניות טבע?
אני חושבת שבפרספקטיבה לטווח הבינוני, כן, בהחלט.
אוקיי, אבל לנו אסור לקנות, אז אנחנו לא נקנה.
גם לי אסור לקנות. אבל מותר לי להמליץ.
100%. סבינה לוי, ראש מחלקת המחקר בלידר שקרי הון, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, את הנבריאל, תתארגן, מה שנקרא, לצפות במונדיאל בסופה של זה, ובטח יהיה לנו מה לדבר בשבוע הבא.
עלי לי בלו.
בהחלט. אנחנו גם נודה לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל. סוף שבוע נעים, שקט, להתראות.
שלום, שלום.